משפט נתניהו כבר משום מה לא תופס את הכותרות הראשיות, אפילו לא את כותרות המשנה, לא בהכרח בגלל שלא קורים שם דברים מסעירים. אנחנו רוצים לשמוע קצת על עדותו השבוע של תת ניצב קורש ברנור, הקצין שהוביל בעצם את חקירת ראש הממשלה במשטרה. איתנו על קו הטלפון אחד מבחירי עורכי הדין בישראל, עורך הדין אילן בומבך, שלום לך.
שלום, שלום שמעון.
אז אולי יש כאלה שרוצים ככה שלא נדע מה קורה שם, אז בוא תספר לנו מה כן קורה שם.
טוב, אז קודם כל הייתה חקירה של קורש ברנור, מי שהוביל את החקירה של נתניהו. מסתבר איך הדברים קורים, בעיקר איך הדברים לא קורים, לא בודקים עדויות שנמסרות להם, בסופו של דבר למשל עניין הכמויות של השמפניות והסיגרים, אותו תיק 1000 שאנחנו זוכרים, אז אומר קורש ברנור, לא בדקנו, לא דיברנו, ראינו את העדות של קליין, של הדס קליין, ולקחנו אותה כפי שהיא, וזה למשל דוגמה לאופן שבו המשפט הזה מתנהל. בדרך כלל צריך לצאת נקודת הנחה שכשעד מעיד, לפעמים יש לו אינטרס כזה או אחר, לפעמים הוא לא זוכר לגמרי את העובדות במרכאות, לפעמים הוא מנסה להשלים כל מיני חוסרים ראייתיים במשך השנים שחלפו, ולכן תפקיד של חוקר רציני ומנוסה זה לגבות ולתקף את הדברים והרבה פעמים לאתגר אותם. לא לקח את הדברים והדברים שנמסרים ככזה ראה וקדש, צריך לבוא ולבדוק את הגרסה של החשוד, לבדוק את זה עם סביבתו, עם מנהל לשכתו, כל הנושא של כמויות הסיגרים זה דברים שצריך היה לבדוק אותם ולא בדקו אותם כמו שצריך. מסתמכים על הדס קליין. ופה יש כשל רציני שכל הזמן הולך וחוזר. ראינו את זה פה וראינו את זה גם במקומות קודמים, שראינו שלמשל הפרקליטות רוצה להתנער עכשיו מהסכם עד המדינה עם מומו פילבר בשל העובדה שהוא סתר את מה שהוא אמר בחקירה במשטרה. אבל מה הייתה הבעיה? שכמו אצל הדס קליין ובחקירה של קורש ברנור, גם אצל מומו פילבר, לא בדקו את הגרסה שלו, לא עשו איכון, לא עשו דברים מינימליים שמצופה מחוקר לעשות, לבוא ולבחון האם הגרסה שניתן בפניו היא גרסה נכונה, אמיתית, האם אפשר להשתית עליה כתב אישום. צריך תמיד שעד מוסר גרסה, ודאי עד מדינה, לדרוש ראיות ניטרליות ואובייקטיביות לדברים האלה, לבקש ווטאפים.
תסביר לי מה עבר להם בראש, זאת אומרת, מה הם חשבו? שיבוא בן אדם והם יצליחו להוריד אותו מכס ראש הממשלה והוא אפילו לא ינסה לעמת את הנתונים האלה, הפשוטים האלה?
זה בדיוק העניין, וזה מה שמצופה מחוקרי משטרה, לבוא ולדעת בדיוק מה הגרסה של החשוד, לאתגר אותה, לראות שבאמת במבחן ראיות של משפט פלילי צריך להוכיח מעבר לכל ספק סביב, להראות שהעמדה והגרסה של החשוד פשוט לא מתקבלת על הדעת, ואת זה לא עושים, את זה לא בודקים, לא עושים את האיכון של הטלפון של מומו פילבר למשל, כדי לבוא ולדעת בדיוק האם פגישת ההנחיה במועד שהוא מסר אכן התקיימה, והנה מתברר שבחלוף הזמן, מומו פילבר בא וזוכר את הדברים בצורה מלאה, ברורה, מתברר שפגישת ההנחיה שהמשטרה באה ועשתה מזה סיפור שלם ופסטיבל גדול, לא הייתה ולא לא התקיימה, הן בגלל איכון הטלפון, הן בגלל העדויות שנמסרו, הן בגלל שבא מומו פילבר ואומר, אני כמנכ"ל משרד התקשורת פעלתי באופן עצמאי, אם הייתה איזושהי פגישה, זו הייתה פגישת מסדרון שערכה כמה שניות, ולא הטילי טילים של התזה המופרכת שהמשטרה באה ומייצרת, והיא לא בודקת את הגרסה של מומו פילבר, ואחר כך היא באה בטענות ואומרת איך הוא בא ומשנה את הגרסה. היא לא משנה שום דבר, תבואו ותבדקו, תעשו את מה שצריך לעשות. עכשיו, כשבא למשל הרכב השופטים, הרכב מנוסה, מכובד, רציני, בא ואומר להם, בחנו את כל הראיות, מציעים לכם לחזור מהאישום של השוחד בתיק 4000, היית מצפה שהם יבואו ויגידו, אוקיי, אנחנו שוקלים, בודקים, נשב בפרקליטות, נקים צוות שיבחן את הדברים. הם עונים בלא נחרץ. אפילו בגלל הנימוס הייתם צריכים לבוא ולשקול את הדברים. וזה הולך כחוט השני. מה שמתברר למשל בעדות עכשיו של קורש ברנור, שלמשל באים וחוקרים, ולא רק חוקרים, מאזינים, מאזנת סתר, לכאורה באישור של בית המשפט המחוזי, אבל מאזינים פה ליועץ של ראש ממשלה, או יועץ בעבר של ראש ממשלה. זה דבר שפשוט לא מתקבל על הדעת. הרי אנחנו יודעים ש-99% מכל הבקשות של המשטרה לבצע הזנות סתר מתקבלות על ידי בית המשפט. בית המשפט בשלב הזה אין לו את הראיות, הוא שומע רק את העמדה של המשטרה, זה הכל נעשה במעמד צד אחד, באים ונותנים לו איזשהו מצג שזה מאוד חיוני לצורך החקירה, ובית המשפט ממש כמו חותמת גומי בא ומאשר. לכן על הפרקליטות יש באמת חובה אדירה לבוא ולתת מצג מלא בפני בית המשפט, כשהוא יודע שהסניגוריה לא יכולה לבוא ולהיות נוכחת באותו מועד, כי זה הכל נעשה במעמד צד אחד, ולכן אין סוף דוחות של מבקר המדינה, ואין סוף של ביקורת של בתי המשפט, באה ונמתחת על הפרקליטות, על האופן שבו פולשים בקלות כזאת לסוד שיח של אדם, לצנעתו, לפרטיותו.
וזה לא סתם אדם, זה בעצם ראש ממשלה. זה לא סתם אדם.
קל וחומר, זה אצל אדם רגיל. קל וחומר כאשר מדובר במצב דברים שבו מאזינים לשיחות של יועצו של ראש הממשלה, שמטבע הדברים, חלק מהם עשויות להיות עם ראש הממשלה עצמו. עכשיו, ברור שכשראש הממשלה מדבר עם יועצו, היועצו לשעבר, עלולים שם להיות דברים מאוד אישיים, מאוד חסויים, ביטחוניים, כל מיני דברים שראש הממשלה עשוי להתייעץ עם אנשים שהוא בקשר איתם. קודם כל, אין לקורש ברנור ולאנשיו הסיווג המתאים לבוא ולשמוע שיחות כאלה. ובוודאי שכשאתה מאזין לראש ממשלה, יש לזה משמעויות אדירות, ודאי ראש ממשלה מכהן, שצריך היה לשקול לפני שמקבלים את זה. וכל זה ממש מתגלה ככה במשפט בימים האחרונים.
כן. וכל זה קורה ללא שום אישור בסופו של דבר. זאת אומרת, היה צריך הרי היועץ המשפטי, היה צריך להתחיל לאשר את זה, כלום לא קרה.
כל דבר כזה מחייב גם אישור מיוחד של היועץ המשפטי לממשלה שמלווה את החקירה. הוא זה שאמור לבוא, במיוחד כשמדובר בחקירה של ראש הממשלה, ללוות, לתת אישור מיוחד לכל שלב ושלב, ומתברר שהדברים האלה לא נעשו. אין אישורי יועץ. פותחים איזושהי עמדת פגסוס אפילו ליועץ ראש הממשלה, באמת, בלי אישורים ברורים לכל ההליך הזה, וזה התנהלות שהיא התנהלות פסולה, ובאמת דברים שאי אפשר לקבל אותם. ולכן, אני לא מבין למה מתנהלים כפי שהם מתנהלים. יש רושם שבאמת מנסים לעשות את כל הטעויות האפשריות, אני מקווה באמת שאלה טעויות ולא דברים אחרים, אבל באמת כל הטעויות וכל הרשלנויות וכל הדברים האיומים והנוראים קורים דווקא בתיק הרגיש ביותר שהיום מתנהל במדינת ישראל, וזה תיק שמעמדים לדין ראש ממשלה מכהן, שזה תיק 1000, תיק 2000 ותיק 4000. ב-4000 אומרים תחזרו בכם מכתב האישום, תיק 2000 זה תיק תקדימי, תיק 1000 תיק תקדימי במוזריותו, באים ומראים שמילצ'ן באחת מגרסאותיו בעצמו בא ומגדיר את היחסים בינו לבין נתניהו כיחסים חבריים, וידוע שבין חברים מחליפים מתנות, אז יש כאלה שיש להם יכולת כמו של מילצ'ן, ויש כאלה שהם עובדי מדינה ויש להם יכולת פחותה. כל אחד בא ונותן מתנות לחברו בהתאם לצורך. באו והראו שלא היה שום תמורה בעד המתנות האלה. להפך, כשראש הממשלה היה צריך להפעיל את סמכותו, הוא פעל בניגוד לאינטרסים של מילצ'ן, למשל במה שקשור בערוץ 10, שהוא היה בעל המניות שם מילצ'ן, ודווקא נתניהו פעל לסגירתו של ערוץ 10. רואים שוב פעם אחר פעם שבאמת אין פה לא מערכת שוחדית, לא מערכת פלילית, וכשבית המשפט, אני אומר, זה דבר כל כך חריג, לכן אני חושב שזה דבר שצריך לחזור עליו, כל כך חריג שבית משפט מחוזי, כל כך ותיק ובכיר, אחרי שמסיימים כמעט את כל עדי התביעה, הם באים ומתקרבים לפרקליטות ואומרים להם, תראו, אנחנו מציעים לכם לרדת מהאישום בשוחד. זה הרי דבר כל כך נדיר, אבל דבר הרבה יותר נדיר זה אפילו ההודעה של הפרקליטות שמסרבת להצעה הזאת. זה באמת, אפילו מהנימוס, תבוא ותגידו, נשקול את זה. וגם את זה הם לא עושים, שזה מראה על להיטות לא מוסברת לבוא וננהל את ההליך הזה עד הסוף. אנחנו עסוקים עכשיו בטלטלות במערכת המשפט, אנחנו שומעים איך מונו שופטים במערכת
כן,
המשפט.
כן, באמת, מה אתה אומר על הדבר הזה, הקלטות המסעירות הללו?
באמת, דבר שהוא מצער מאוד, ראינו ששני ראשי הלשכה האחרונים, גם חימי וגם נווה, היו מעורבים בפרשיות מאוד לא נעימות, שקשורות לדרך מינוי השופטים. אני של עצמי חשבתי תמיד שלשכת עורכי הדין היא מרכיב מאוד חשוב בכל ההליך הזה של הוועדה לבחירת שופטים. היא צריכה לוודא שבאמת השופטים הטובים ביותר ייבחרו, כאלה שהם מוכשרים מאוד, בקיאים, חריפים, מכירים את הדין, בעלי מזג שיפוטי, והנה אני מבין שהיום מסתננים להם שיקולים אחרים לכל ההליך הזה של...
זה חדש לך? כי אומרת הילד שקנד, ככה עושים את זה, חבר'ה, תתעוררו, זה עובד ככה.
שמכיוון שאני מכיר את הדברים האלה לצערי מקרוב, וכיוון שאני בעצמי, גם כשהייתי ראש לשכת עורכי הדין בתל אביב והמרכז, אז אני ישבתי בוועדה שהייתה מראיינת את המועמדים לתפקיד שפיטה בתל אביב והמרכז, והיינו נותנים המלצות לוועדה לבחירת שופטים. ואני יכול להגיד לך שלצערי אני יודע שיש יחסי תן וכך, מה שפשוט עכשיו נחשף, זה נחשף כי זה פשוט מוקלט וזה צבעוני, אבל לצערי הדברים נעשים גם אם לא בבוטות כזאת, כמו ששמענו אצל אפי נווה, שדואג לאינטרסים הכלכליים של משרדו, שזה כן. באמת בעיה מאוד רצינית, שזה היה שיקול מבחינתו. אגב, אורנשטיין כשלעצמו הוא שופט מצוין, צריך גם להגיד את זה, גם הוא וגם שנלר, ואלה דברים שצריכים להיבדק, אבל מה שחשוב זה התפקיד של הלשכה, ואני זוכר שכשאני הייתי מראיין מועמדים לתפקיד שפיטה, וזה מתקשר לנושא הקודם שבו דיברנו, אז בעיקר כשהם באו משירות המדינה, מהמשטרה או הפרקליטות, השאלה שתמיד הייתי שואל אותם, האם היו מקרים שבהם תוך כדי ניהול המשפט הפלילי, חשבת שצריך לחזור בך מכתב האישום, כיוון שמתברר שעדים שהעידו בהתחלה אצלכם נתנו גרסה, מסתבר שהיא לא עומדת במבחן המציאות, מסתבר שהגרסה הזאת מתפוררת, מסתבר שהגרסה קורסת, מסתבר שהגרסה נסתרת בגלל ראיות כאלה ואחרות. האם במקרים כאלה פניתם למי שממונה עליכם והצעתם לו לחזור בכם מכתב האישום? כי אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה, ושופטים שבאים מקרב הפרקליטות והפגינו אומץ ויושרה וידעו לחזור בהם לפעמים מכתב אישום, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות במקרים המתאימים כמובן, ולא לגרום לזה שנאשם יבוא ויקווה ויצרב בקור האיסורים של ההליך הפלילי. כי לא משנה אם הוא יצא זכאי או אשם, ברגע שזה הליך פלילי שנמשך שנים, שהחיים שלך נהפכים על פניהם, גם אם תצא זכאי, אתה תיפגע עמוקות, אתה לפעמים עלול להתרסק מעצם ניהולו של ההליך הפלילי הארוך והמייגע הזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי. לכן אני חושב שגם פה יכול היה להיות ללשכה תפקיד מרכזי וחשוב, אבל בגלל מה שקרה ובגלל העובדה שהלשכה גם הפכה להיות גורם פוליטי שפחות מקפיד על דברים של עמידה בקנאים בסטנדרטים משפטיים שהולמים שופטים, אני חושב שגם בגלל ניגוד העניינים שנלווה לכך, אני חושב שצריך באמת להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים. אני חושב שהגענו למצב שבאמת אמון הציבור מחייב את זה. אני יכול להגיד לך שאני לפני כמה שנים, ביותי חבר מועצה ארצית, פניתי לראש לשכת עורכי הדין דאז אבי חימי, ואמרתי לו שאני מציע לתקן את החוק, כמו שעורך דין שמייצג את הלשכה בוועדה לבחירת שופטים לא יכול להופיע בפני השופטים, כך גם אנשי משרדו, שותפיו, עורכי הדין שעובדים אצלו, לא יכולים לעבוד ולהופיע בפני שופטים שממונים על ידי אותו נציג.
מה פשוט מזה? מה הייתה תשובתו?
ופשוט הוא מסמס את זה, הוא לא העלה את זה לדיון, הוא לא בא ודן בזה בכלל, והדברים שלי באמת היו ככל קורה במדבר, לצערי אני כבר אז צפיתי את מה שעלול לקרות, ובגלל שהמצב היום רק מחמיר, אני חושב שבאמת אין מנוס, צריך להוציא את נציגי הלשכה מהוועדה לבחירת שופטים.
כן.
זה כבר לא מה שהיה פעם, לצערי.
כן, טוב, מעניין אם הפרשה הזאת תחקר, יש קריאות מכאן ומכאן, אולי זה יקרה, ודברים יישזפו לעינינו. עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין אצלנו, תודה רבה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות.
כל טוב.
חג שמח.